אז רשב"י יצא מהמערה פעם ראשונה, הוא היה יותר קנאי מאשר... מה שקרה שאחרי 12 שנים מלך הרומאי מת, ואז אליהו הנביא אמר לו ש... זהו, אליהו הנביא, שהרומאים, המלך הרומאי מת, אז הקיסר מת, הוא יכול לצאת החוצה. אז כן, הוא יכול לצאת החוצה מהמערה. ואז רשב"י היה עוד יותר קנאי, נכון? זה, הוא לא הצליח, למרות שהוא הבין שהוא צריך לחזור ל... לחזור לעם ישראל ולבנות אותו, כן, אבל בפועל כל דבר שהוא רע רק הרגיז אותו. ובכל זאת נכנס פעם שנייה למערה, כזו שאמר להם נכנס למערה פעם שנייה, הוא לא אמר להם ככה, זהו, נכנסו פעם שנייה, היו שם שנה. אחרי שנה רשב"י יצא, רשב"י והבן שלו יצאו החוצה. אז הם, אז הם כבר, אם קודם נגיד זה היה משהו אידיאולוגי, לא, לא יודע, רוחני, פעם השנייה זה כבר היה משהו נפשי. זה כאילו בנו לעצמם נפש, נפש חדשה, נקרא לזה ככה, לא יודע אם זה המילה הנכונה, אבל כן, בנו לעצמם טבע חדש, טבע חדש. כן. הרבי מבין לזה, הוא מבין לזה דוגמה, זה כמו צורף שיש לו כלי והוא שם אותו, זרוק אותו מחדש לקור ההיתוך. אז השנה האחרונה שלו הייתה בערך משהו כזה, שבעצם ליצור, ליצור טבע חדש. הרמב"ם כותב, כותב שאם מישהו יראה לו שהוא טועה בשיטה שלו, או יראה לו שהוא טועה באופי שלו, אז הוא יהיה מוכן לתקן את זה. אז זה קשה מאוד, בדרך כלל אנשים יכולים לשלוט את ההשקפות שלהם, אנשים גדולים. אנשים קטנים גם את זה לא, אבל אנשים גדולים יכולים לשלוט את האופי שלהם. הרמב"ם אומר שהוא גם יוכל לשלוט את האופי שלו, אם הוכיחו לו שזה הבטח, אם הוכיחו לו שהוא טועה. אז רשב"י ורבי אליעזר הבינו שהם צריכים לשלוט את הטבע שלהם, משהו יותר עמוק באישיות שלהם, אם לא רוצים להחריב את העולם של הקדוש ברוך הוא. אז רבי הקדוש אומר, אמר לי, מה אתם באים להחריב את העולם שלי? אז הוא ביקש, אז הם הלכו ל... לעוד, אז כאילו עיצבו את האופי שלהם מחדש. יצאו החוצה, אחד היה שורף ואחד היה, נכון, רבי אליעזר היה שורף ורבי שמעון היה מרפא. אז זה פתרון טוב, אבל זה לא, הם לא עושים את העולם, אז עדיין לא פתרון שלם. ואז אז הם ראו את היהודי זקן בערב שבת שרץ עם שתי הדסים, שאלו אותו אלף אתה רץ, הוא אמר אני רץ לשבת, בשביל שבת, אז למה, וזה בשביל הריח ריח טוב בשבת, אז למה שני הדסים? הדס אחד נכון זכור, והדס אחד בשביל שמור. זה היה, זהו, זה הנושא. מה שאנחנו בעצם רוצים להסביר פה, וזה הנקודה שאנחנו חיברנו את זה, מה שדיברנו לפני כן, נכון, שדיברנו על זה שיש כאילו שלושה מנועים שמניעים את ה... שלושה מנועים שמניעים את האדם, נכון, שנאה, קנאה, שנאה ותחרות. ואמרנו שמה שהשכינה עושה, שזה איך שהקדוש ברוך הוא שוכן פה בעולם, אז זה בעצם משנה את את המבנה של המנועים האלו. אז יש, יש תהיה, יש פרובו, ויש ויש מסחר. אבל כולם, מה שמניע אותם זה משהו הרבה יותר אצילי ועדין. מה שמניע אותם זה משהו אלוקי, נכון? זאת אומרת, זה מה שהשכינה עושה, היא כאילו מלכות של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אז היא נכנסת לשלושת המקומות האלו, שהם בעצם כאילו כוחות ההנאה של האדם, והופכת אותם מדבר כאילו סתני לדבר טבעי. המושג יצר הרע הוא ביטוי אצל הרב לטבע. טבע שהוא לא סתני, הוא לא שלילי, כל מחווה זה סיטרא אחרא, פה זה לא סיטרא, פה זה טבע. ולא רק זה שזה טבע, אפילו טבע לכתחילאי. זה נקרא, אצל הרב זה נקרא אש קודש. הטבע הישראלי הוא אש קודש. אש קודש מובן של עוצמות חיים גדולות, כן. לא משנה כרגע למה זה אש. אש זה משל לגבורה. הטבע בעיקרון, התכונה של האופי שלו זה נקרא גבורה. לא משנה, אבל כנראה כזה שיש פה עוצמות חיים, להט כזה גדול של חיים. אבל זה כל קודש. אז זה הנושא פה. הנושא פה זה איך השכינה הופכת את החיים לחיים אלוקיים. כן, זהו, עכשיו, אז זה מה ש... זה ההקדמה הכללית. אם נראה את זה עוד פעם בפנים, זה מתחיל עמוד 207, למטה. 9 הלכת. אז הוא מדבר על קדושת השבת. קדושת השבת יש שניים בכוחה. אחד, מה שהיא מקדשת ומעלה את ישראל בקדושתה העליונה. מרוממת אותם. בעצם קדושת היום למעלה מכל ימי חול. דבקתו בכבוד עליון וקדושה עליונה. אז זו, אז המדרגה השנה של שבת, הוא קורא לזה קדושה עליונה. נכון, קדושה עליונה. הביטוי פה, אתם יודעים, כשאומרים דבר עליון, יש תחתון ויש עליון, אבל כאן זה לא הכוונה שיש תחתון ויש עליון, אלא קדושה, ביטוי קדושה, קדושה שייך, קדושה שייך לשוב, לטבע עצמו. הטבע עצמו, או שהוא קדוש, או שהוא לא קדוש. זה מושג קדושה. קדושה, יש קודש. קודש זה קשור לקדוש ברוך הוא, אבל קדושה זה כמו מלך ומלוכה. כמו מלך ומלוכה, כמו, כאילו הקדוש הוא והשכינה שלו. אז ביטוי קדושה זה כמו, ביטוי קדושה זה כמו שכינה. זה כמו מלוכה. זה לא המקור, זה לא המהות, אלא איך שזה מתפשט בתוך המציאות. אז שבת, כשאומרים ששבת יש קדושה, פרושו של דבר שבשבת כאילו מופיע טבע האופי האלוקי בעולם. זה מה שאומרים. קדושה ושכינה ומלוכה מושגים, מושגים זהים. השבת זה העניין שלה. השבת העניין שלה להראות את, את האלוקות שיש בתוך, את האלוקות שיש בתוך המציאות. שיש בתוך הטבע עצמו, כן? קדושה עליונה. לראות את זה מה שאומר פה, כן? כשהוא אומר פה למעלה מכל ענייני חול, לא מכן לומר ש... טוב, בוא נעזוב את החול. הוא לא מכן להגיד שבוא נעזוב את החול. הוא מכן לומר, כן לומר שהחול הוא עצמו עכשיו קדוש. כן? הקדושה נמצאת בתוך החול. עכשיו נעזוב בתוך החול. כן? זה נעזוב מכן לומר. זאת אומרת, שוב פעם, מה שימניע את הכל, תכונות אלוקיות ולא תכונות יצריות וסתניות. וזה גם קשור לכבוד עליון, הביטוי כבוד, גם כן, כבוד זה לא קשור לדבר עצמו, קשור שזה מופיע באדם מכובד, זה מופיע בצורה מכובדת. נכון, אז גם פה, זאת אומרת, זה בא לדבק, מרוממת אותם בעצם קדושת היום, למעלה מכל ימי החול, גם כן מעבר לתכונה הזאת של לחלל את החיים ומדבקת אותם בכבוד עליון, כאילו מדבקת אותם בהופעה של הקדוש ברוך הוא, כן, בקדושה העליונה. אז זה העניין של השבת. שבת קודם כל היא עצמה, נכון, הופכת את הכל לאלוקי. חוץ מזה יש לשבת עוד מדרגה. מה המדרגה השנייה? היא ממשכת גם כן את כוח כל ימי המעשה עם כל חילונותם ושפלותם, שעדי שהם נזכרים בקדושת השבת הם אינם מתרוממים. אז, 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 באמצע, אז בשבת יש איסורי מלאכה. שבת כאילו אנחנו לא עושים, ואת הטבע עצמו קיים והוא קדוש והוא מופיע בקערה אלוקית. דווקא אז יש איסורי מלאכה, יש עניין לא לעשות מלאכה, יש עניין כאילו להיפגש עם האופי האלוקי עצמו, איכשהו שוכן פה בתוך, בתוך העולם. נכון? נכון? זה נפגש עם, שוב עם השכינה, עם המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז לכן בשבת יש איסורי מלאכה. לא, כאילו להקשיב לה, כאילו להיות נפעל, נכון? להיות נפעל מהגודל אלוקי. נפעל גודל אלוקי, להקשיב לגודל אלוקי, ולחיות את החיים בהערה האלוקית שלהם. אבל שבת זה רק יום אחד. מה ששבת עושה, היא בעצם כאילו מצילה גם את הממדים המחולנים של המציאות. זאת אומרת, גם את הממדים שבני האדם פועלים מצד עצמם. לא מה שמקשיבים לגודל האלוקי. אז גם אותם בעצם השבת שינתה. זאת אומרת, כאילו גם סתם דוגמה, המדע מבוסס על זה שיש טעם לחשוב. למה שיהיה טעם לחשוב אם בעצם המציאות היא מקרית, או שהיא חסרת משמעות, או שהיא אפילו שלילית? יש טעם, אם המציאות היא לא מקרית, היא כן בעלת משמעות, כן, ויש לה ערך, אז בעצם יש טעם לחשוב, לא? מי אמר שאחד ועוד אחד זה שתיים? זה בכלל מובן מאליו שאחד ואחד זה שתיים. היה יכול להיות שאחד ועוד אחד, זה לא שתיים, יכול להיות שזה אפילו הפוך משתיים. מאיפה אנחנו יודעים שיש סדר והיגיון וזה? זה בכלל מובן מאליו. אז השבת, אז האלוקות, הקדוש הוא שכאילו עומד בבסיס וביסוד ובתשתית של המציאות, הוא בעצם נותן את ההיגיון ואת הערך לחיים השכליים, כל השכל. אבל זה נכון גם לגבי כל הדברים אחרים. איפה יש טעם לאהוב, יש טעם לתת ולהעניק ולגמול חסד, אם כל העולם כולו שלילי, יצרי, או כולו רע? אז הכל, אז המושג כמו אהבה וכמו חסד ונתינה וכל מה שאנחנו משתדלים לעשות חיובי, אין לזה משמעות. אבל ברגע שהשבת, ברגע שיש את השבת, יש את ה זה בריאה אלוקית, אז גם השכל הוא משמעותי, וגם הרגש הוא משמעותי, וגם הדמיון הוא משמעותי, וגם האהבה והטוב שבתוכנו הוא משמעותי. יש טעם לכל הדברים האלה. לכן השבת כל כך חשובה. היא לא באה לשלול את החילוניות. חילוניות הכוונה היא כזה, לא חילוניות במובן של אידיאולוגיה חילונית. השבת כבר סילקה את זה. השבת לא אומרת שזה עולם של חול. השבת אומרת זה עולם אלוקי. אבל עכשיו, השבת היא לא כל שבעה ימים, השבת היא יום אחד. כדי לתת לששת הימים הנוספים את המשמעות האמיתית של, כן יש עוד שישה ימים. כן יש מקום עכשיו לאדם. נגיד שבת זה לא קדוש בכל. אבל זה נותן את המשמעות עכשיו למימדים האחרים שמשייכים אלינו. עכשיו גם המימדים האחרים, גם המימדים של משמענו, האנושיים. ככה הוא כותב פה, שבשבת יש איסורי מלאכה, באמצע השבוע יש מצווה לעשות את כל הדברים האלה. אז גם עכשיו הם מקבלים את הערך האלוקי שלהם. גם השומע פה, שעדי שהם נזכרים בקדושת השבת, הנה מתרוממים. היד של להיזכר פה זה לא חייב להיות דווקא מובן אקטיבי. יש עניין, תראי, יש עניין להגיד, אנחנו אומרים כל יום, היום הראשון בשבת. יש לנו עניין לחבר, אנחנו עושים את זה במחשבה שלנו, התודעות שלנו, אנחנו מחברים. אבל גם אם לא נעשה את זה, זה כבר קיים, נכון? אני לא יודע, נכון, זה פשוט. זה לא ש... הביטוי זיכרון פה זה לא דווקא מובן של נעשה משהו אקטיבי. גם יכול, זה אולי עדיף לעשות את זה אקטיבי. כאן, נגיד, היום ראשון בשבוע, יום שני בשבוע, בשבת, יום ראשון בשבת, שני בשבת, כן, ולהזכיר את השבת. ויש עוד כל מיני דברים, יודע מה, שתמיד את האוכל, את הדברים הטובים לשמור על השבת, אפשר לעשות פעולות לשבת. אבל אני לא חושב שזה הכוונה. הכוונה היא גם אנשים לא עושים, זה אומר זה מפורש בהמשך. הוא בין הכרה. בין הכרה כזה לא משנה אם אנשים יודעים את זה או לא יודעים את זה. מה שהשבת עשתה, היא בעצם עשתה כאילו מהפכה בעולם. זאת אומרת, היא בעצם גילתה שהכל כבר נראה אחרת. הכל בעל משמעות אחרת, הכל בעל אופי אחר. פעם שמעתי באוניברסיטה שם, שמעתי פעם הרצאה על הרומאים. היה להם אחד הדברים שהיה לרומאים נגד היהדות, זה היה הנקודה הזאת של השבת והחגים. זאת אומרת שהם בנו תרבות שלמה על זה שרוב האנשים שהיו עבדים ושפחות, אז אין להם, אז הם לא, אין להם עניין להיות, אז הם צריכים לעבוד כל הזמן. וכן, זה מה שעושה את המנוע של המציאות, המציאות. שהוא אמר לי פעם שביפן זה ככה, עד היום עובדים כל השנה כולה. אין שבתות. כל העניין בזה זה ש... זה מנוע שלם שעובד כל הזמן, הוא צריך לעבוד כל הזמן. אם עובד כל הזמן, אז הוא משומן, הוא משומן, הוא עובד. טוב, אז פעם בשבוע, אפשר לעשות כמה, מדי פעם חופש, כדי שאנשים יוכלו להירגע. אבל העיקרון הוא שהמכונה צריכה לעבוד כל הזמן. ככל שהיא יותר משומנת, יותר עובדת. כן, להפסיק אותה, גם, יש גם מפעלים כאלו, שאסור להפסיק אותה, ומפסיקים אותה, איפה שיש נגיד תנורים. אז התנור הזה, יש תנורים שנגיעים לאלפי מעלות, עד שאתה מפעיל אותו, אתה מחמם אותו, לא מחבים את זה. זאת אומרת, אז גם פה אותו דבר, יש פה מערכת שכל הזמן בעצם חייבת לעבוד, וזה שהיא עובדת, זה שומר על הבריאות, זה שומר על הערך, זה שומר על, על האנרגיה, על כל מה, כל מה שיש. כן? זה בדיוק מה שהשבת, זאת אומרת, מה שהם דיברו כחיסרון, נכון, זה בעצם מה שבעצם רוצה פה, אני רוצה להגיד, זה בדיוק הפוך, זה יתרון, נכון, זה מעלה. זה נראה חיסרון. זה נראה שהמכונה לא עובדת. יכול להיות גם דרך, יכול להיות שזה גם הוכחות, גם אולי חברתיות היום, שתמיד אחרי יום ראשון צריך עוד יום לנוח. אז יכול להיות שזה נכון, שבאמת אלה שצריכים לעבוד כל הזמן. נכון, אבל כן, זה מה שמניע את הכל, זה מה שמפעיל את הכל. המיומנות וההצלחה המעשית, אבל זה מה שהוא צריך להגיד, זה לא ככה. אני רוצה להגיד ש... ש...
אני אצל הגויים, כן. אם הם לא עובדים, אז הם עושים דברים יותר
גויים. כן, נכון, אבל... נכון, אבל... האמת היא שהשבת היא גם... גוי ש... זה קשור לה לזה שגוי ששבת חייב מיטה, אבל גם... אבל זה בסדר, זה לא...
זה...
כן, אבל לא, אבל... לא, אני אגיד משהו אחר, אני אומר, אבל... כן, אבל... השבת היא גם בעלת ערך לאומות העולם, זאת אומרת, היא אומנם גוי חייב... זאת אומרת, אדם צריך לעבוד, והעבודה היא מרפאת אותו. גם הרב כותב את זה, שמה שמרפא את האדם מייחד של האדם הראשון, זה עבודה. אדם שלא עובד, אז כל העולם שלו נעשה מושחת. עבודה היא... מה שכאילו הכללות של הקדוש ברוך הוא נתון שהוא קינן את האדם ואת העולם, זה הכללות האלו היו בעצם הרפואה של האדם. האדם שהוא חטא, אכל מעץ הדעת, אז כן, כל דבר אצלו זה, נכון, זה יחסית אליו, זה טוב לי, לא טוב לי, רע לי. ואדם כזה, אז העבודה היא מאוד חשובה, כי העבודה מוציאה אותו מהחלקיות שלו, מהפרטיות שלו, כן? אדם שהוא כל זה שקור בתוך עצמו, הוא אנוכי, אגואיסטי, בסוף הוא גם רוצח ונועף, כן? שהכל בא בשביל הנאה. אבל אדם ש... לא, אז לכן העבודה היא מאוד חשובה. היא, כן? כאילו העונש הקדוש שהוא העניש את האדם ואת את כל העולם, כן? שהאדמה היא כוללת. זה התרופה של העולם. זה התרופה של האדמה. שהעבודה היא באמת בונה אותה, באמת העבודה יוצרת ומשכננת ובונה. חוץ מהנקודה הזאת, עכשיו השאלה היא איך אני מבין מה זה האדם. האם כל המערכת הזאת היא כמו מכונה, ואם היא כמו מכונה, אז יכול להיות שבאמת צריך לעבוד כל הזמן, ושאם לא יעבדו כל הזמן, אז המכונה הזאת מתקלקלת. אבל שבת בא להגיד הפוך. עכשיו, השבת היא גם, טובה לאומות העולם. לא שהם צריכים לשמור אותה, זאת אומרת שלה גם הם צריכים יום, צריכים, חופש, אבל לא שהשבת, נכון, השבת במהות, זה שעם ישראל שומר את השבת, זה מציל את האנושות. מציל את האנושות כמו שזה בעצם, כמו שאמר, נותן את הערך לכל דבר. לא רק לסל, אלא גם לרגשות, גם לדמיונות וגם לתאוונות ולעצם, לכל דבר, שם הוא בעל משמעות. על מה שהוא נברא. אם הוא נברא, אז מן הסתם הוא נברא בהערה מאוד גבוהה. בעתי גם יותר מזה, זה בהמשך נגיד גם יותר, אבל זהו, לכן זה מאוד חשוב הנקודה של זה מה שרוצה להגיד פה, שהשבת גם בין הכרה, גם בני אדם לא מודעים לזה ולא עושים את הפעולות האלו של או בפה, נגיד יום שני בשבת או שלישי בשבת, או שלא עושים אפילו מעשים שמתכונים לשבת, אפילו אם לא עושים את זה, בכל זאת השבת עושה את זה. בכל זאת מה שאני רוצה להגיד פה, שגם באין הכרה מוחשית. עכשיו זה נכון, זה קשור לעם ישראל. עם ישראל הוא זה ש... אומות העולם צריכות להודות לשבת של עם ישראל. כן, נכון, זה כתוב בחז"ל, שאם היו יודעים כמה שהשבת עוזרת להם, הם היו מכריחים את היהודים לשבות. מכיוון שה... זה מה שאומר פה, בין הכרה מוחשית, אפילו בלי תודעה, הנפש הישראלית מרוממת את עצמה. אפילו בימי החול, פני זכר של יום השבת. ובזה אין דברי החול שפילים כל כך, כמו שהם נראים בחיצוניות שלהם. כי אם הם הולכים ומתעלים בקדושת השבת. אף על פי, כן, זאת אומרת, מה שצריך להגיד שהביטוי זיכרון זה לא חייב להיות דווקא בפועל, אלא זה נתון באופי, זה מה שצריך להגיד, זה נתון באופי של עם ישראל. תשמע, אני חושב, זה קשור לשכינה ששורה בעם ישראל. זאת אומרת, כך כתוב בחז"ל, שהקדוש הוא שוכן בנו בתוך התורה. זאת אומרת, השכינה היא מלווה אותנו תמיד. גם כשעם ישראל ירד לגלות, תמיד השכינה הייתה איתנו. אז גם השבת, השבת מלווה, הקדושה שהוא תיאר אותה פה, זה השכינה. אז היא מלווה אותו תמיד, גם בשבת, גם בגלות היא מלווה אותו תמיד. גם קורות הכי קשים, השבת נמצאת ונוכחת. זה מה שאומר, וזה אין דברי החול שפילים כל כך, כמו שהם נראים בחיצוניות שלהם. זאת אומרת, באופן חיצוני הם כן נראים שפילים. אבל כן נראים שפילים, אבל השבת משנה אותם. למה? וזה מה שהוא צריך פה עכשיו, כי הם הולכים ומתעלים בקדושת השבת. זאת אומרת, השבת בעצם שימתה את האופי שלהם, ואף על פי שרוב הזמן הם אינם עסוקים בעבודת החול, מכל מקום כל כך הקדושה קרובה היא ליבם, עד שהתכלית העליונה שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב. כן. עד שהתכלית העליונה שבחיים, שהיא נעוצה דווקא בקדושה, כן? והיא מונחת עמוק בתוך הלב, כל כך צריך לקרוא את המשפט. עד שהתכלית העליונה שבחיים, פסיק, משפט מוסגר כזה שהיא מונחת עמוק בתוך הלב, היא נמצאת באופן שלנו, באופן עמוק, שמה היא התכלית העליונה שמונחת עמוק בתוך הלב שלנו? היא נעוצה דווקא בקדושה. זאת אומרת, התכלית העליונה של אדם כאילו נעוצה בקדושה. התכלית העליונה נעוצה בקדושה. התכלית העליונה נעוצה בקדושה. זה מונח בתוך הנפש שלנו. זה הפשט, נכון, זה מונח כרגע, זה התכונות שלנו. איך אנחנו משיגים את זה? יש פה משהו שמונח בתוכנו, מה התכלית העליונה. וכפי הרומות של גילוי קרבת אלוקים ברוך הוא בנפש, כשהיא כמדת הטוב והצדק ודרכי השם יתברך, וכמה שאנחנו יותר נגלה את זה, כמו איך על ידי טוב וצדק ויתר כאשר רק הם קיום מצוות כדי שנדבקים בה, על פי הבת הזה יש להשקיף על חיי שעה ועל עוסקים בהם בעין קורת רוח. כן, זאת מה שצריך לעשות, זה ככל שה... בעצם רוצה לומר ככה, רוצה לומר שגם בלי הכרה מה שהשבת עושה, היא עושה את הפעולה שלה. אבל אם בני האדם מבינים את זה, אז הם לומדים ללמד זכות אחד על השני. למה? בגלל ש... גם כשהם רואים בני אדם פועלים ועושים, ועושים דברים אפילו בצורה, לא יודע, אגרסיבית או ממוחה, אבל הם יודעים שיש פה, שלפעמים מה שמניע את הכל זה, זה, זה המשהו המיוחד של השבת. אז אם, אם רואים תרבות שהיא כולה פועלת בשביל להשיג כסף, מה שמניע אותה זה דברים שפילים, אז אתה, אתה עומד משתומם על, על הדמויות האלו, כן? אתה עומד ונדם כמה אדם יכול לפעול בשביל דברים חיצוניים ושטחיים. אבל אם הטבע של האדם במהותו הוא אלוקי, אז גם אנחנו רואים בני אדם שכולם עסוקים בחול, בכל זאת הם, הם בעצם משרתים את אותה מהות פנימית, נכון? אז לכן ככל שאדם יותר רגיל להסתכל במבט של השבת, עוד נדבר קצת יותר על מבט של השבת, אבל ככל שאדם יותר רגיל להסתכל על המבט של השבת, אז הוא יותר מלמד זכות על בני אדם. זה מה שהוא אומר פה, הוא כפי רומות של גילוי קרבת אלוקים ברוך הוא בנפש, שהיא כבדת הטוב והצדק ואת דרכי השם יתברך, שנדבקים בה על פי המבט הזה, שלהשקיף על חיי שעה ועל העוסקים בהם. בית שכוח נוח, זאת אומרת, דמות כזאת שפטנית, שרק רוצה להתעשר, רק רוצה להצליח. אז במבט רגיל, אדם מוסרי עומד, לא, קשה לו להבין את הדבר הזה. אבל, אבל, אבל קשה לו להבין את זה, קשה לו ש... כמו, כמו, כמו נמלים, שכל הזמן אוגרים אוכל. אבל אם אתה, אם אתה מבין שבעצם לא, יש פה איזה משהו אלוקי שנמצא בתוך הדבר הזה, אז ככה, ככה נגיד הרב מתייחס לציונות. חרדים התייחסו לציונות, אמרו, יש פה אנשים חילונים שעושים, בונים פה, בונים. אבל מה הם בונים? דברים חילונים. כן, הרב אמר, זה נכון, אבל כל העולם החילוני הזה, הוא שם כל, מבטא את עולם הישראלי הפנימי. אז ככל שיותר יעבדו ויעשו, יותר יבנו, הם יגלו יותר את העולם הפנימי הזה, ולא פחות. לכן, זה בעצם מסביר פה את רשבי. הוא מסביר פה למה רשבי עכשיו בעצם היה מוכן, כאילו, גם קודם הוא ראה אנשים חורשים, זורעים, קוצרים, עובדים. זה יכולה, לא גנבו, פשוט עבדו. אז קודם כשהוא ראה את זה, זה הרגיז אותו. למה זה הרגיז אותו? מכיוון שיש את המטרה העיקרית של העולם הזה, והמטרה העיקרית של העולם הזה זה אלוקות. אז מה אתם עכשיו מתעסקים בדברים חיצוניים? מה שבעצם מתברר, מה שעכשיו הוא ראה בגלל השבת הזאת, הוא בעצם ראה ש... שמה, ש, שבעצם זה דבר, זה דבר להפך, זה ביטוי, כאילו מבטאים ועושים ויוצרים תוכן אלוקי. ואז הם אלה, טוב, אז חורשים, בשביל מה? מבחינה חיצונית זה נראה בשביל של האוכל. מבחינה פנימית זה בשביל לגלות את, ה, כאילו את המפעל של הקדוש פה בעולם, נכון? זו, עכשיו, זה בעצם הדברים הפשוטים שכתובים פה. זה הדברים הפשוטים. מה שאנחנו הסברנו, מה שדיברנו זה פעם שעברה, לפחות בסוף כאן דיברנו על זה, וזה שמה בעצם השבת עושה. כשהוא אומר פה שמה שהשבת עושה, הוא מדבר פה על התחתית העליונה שבחיים. התחתית העליונה של החיים, זה אולי דבר שצריך, אפשר קצת להתעכב על זה. אני אגיד לך למשל דוגמה, למשל שם בדיוק הסתכלתי גם באיזשהו ספר על השיטה של רשבי. יש בהלכה, אז יש, נגיד אדם מדליק אש בשבת, אז זה מלאכה, זה יסוד מלאכה, אבל אם הוא לא התכוון לזה, הוא לא התכוון לזה, היה לו כוונה אחרת. זה כמה מלאכה שלא צריכה לגופה, כי אם אדם לא התכוון לזה, אז לפי רשב"י זה לא נקרא מלאכה. מכיוון שבעצם הכוונה או התכלית זה הדבר הכי חשוב שיש. זאת אומרת, כל המודים מהמשכן, סתם בכלל זה רק דוגמה פשוטה, כל המודים מהמשכן, כלומר המשכן היה צריך לדליק אש. למה צריך לדליק אש במשכן? צריך לדליק אש במשכן ושהוא צריכים לעשות שם צבעים, הוא צריכים להרתיח דברים, לא יודע, אולי עוד דברים, אני לא יודע, אבל אז הדליקו אש, הדליקו אש בשביל, בשביל המשכן, בשביל שיהיה מים חיים, לא יודע, צבע, ואפשר ליצור את, את, את הבדים, את החוטים. אז, אז יש כוונה פה, לא הדליקו סתם אש. אז לכן הוא אומר רשב"י, אם אדם עושה מלאכה באמצע השבוע, בשבת, שהוא לא צריך אותה, לא, או שהתכוון אפילו למשהו אחר, גם בקורבנות זה ככה, הוא התכוון, הוא התכוון לקורבן אחד, הוא רצה קורבן אחד, ובסוף חשוב על משהו אחר לגמרי. אז גם כל הדברים כאלו שאם המטרה לא עומדת מול העיניים, אז זה לא הפעולה עצמה. זה נקרא התכלית. אז הוא בעצם, אז יכול, אז יש בעצם, יש בעצם, יש בעצם, אם יש תכלית, אז בעל ערך. אם אין תכלית, אין אז ערך. נכון. אם אני חושב על מה אני עושה, אני רוצה את הפעולה הזאת, זה המטרה. אז אני עושה את הפעולה בשביל הדבר הזה. אם הדבר הזה קיים, טוב, אם הדבר הזה לא קיים, אז זה לא עשיתי שום דבר. זה כמו מעשה, מה שנקרא, כאילו מעשה קוף. זה לא בדיוק, כמו מעשה, לא התכוונתי, לא, זה היה במקרה. אז טוב, אז זהו, זה שיטת רשב"י דווקא, זה שיטה שלו. אבל בגלל שאין תכלית, אין לזה משמעות. אבל יש עוד דבר אחד, שזה דיברנו פעם שעברה, זה שיש מה שנקרא שהמטרה מקדשת את האמצעי. כלומר, שבעצם אנשים אומרים, לי יש לי מטרה מאוד חשובה. מטרה מאוד חשובה, ואני הולך עכשיו, יש את המטרה החשובה הזאת, אני הולך עכשיו, לא יודע, נגיד להרוג, לרצוח, לגנוב, לאנוס. נקרא למה לא, זאת אומרת, המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה היא כל כך חשובה שכל מה שאני עושה בשבילה הוא אמיתי. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שהדבר הזה הרבה פעמים מעיד על רוע, מעיד על רשעות. וכיוון שהרבה פעמים אנשים שכאילו מנצלים את המטרה כן, לבטא את כל הגסות שיש בתוך האישיות שלהם. יותר מזה, זאת אומרת, המטרה היא תמיד חלק מכל התהליכים שמביאים אליה. נגיד המטרה היא באמת חשובה מאוד, אז גם האמצעים אליה צריכים להיות חשובים. אתה לא יכול להגיע למטרה בלי אמצעים חשובים, בלי האמצעים שלה. אי אפשר להפריד בין הדברים, אי אפשר לעשות, להגיע כאילו ללכת לאיזושהי מטרה ולעשות אותם כאילו באמצעים מלוכלכים, באמצעים שבילים, באמצעים הפוכים למטרה. יש יחס בין המטרה לבין האמצעי. לא יכול שהמטרה והאמצעים לא יהיו זהים. עוד דוגמה לזה שקצת מצחיקה, האמת שיש סיפור כזה על הרב זצ"ל, שפעם הוא התפלל, פעם בא איזה רב אחד לבקר אותו, אדם מפורסם. והם דיברו, זה היה לפני מנחה, וזה החליטו להתפלל, ואז הרב הלך להתכונן לתפילה. כשהוא חזר הוא ראה שהגבאים של הרב סוגלו את הדלתות של הבית מדרש, והוציאו את כולם החוצה, אז שאלתם מה קרה, אז הם התחילו להתפלל. אז אמרו נכון, הרב מתפלל לבד. אז כן, רוצים, אז הרב צהל, אסור עליו, שאומר, הוא לא הסכים, פתח את הדלתו, אבל גם הרב צריך להתפלל במניין. עכשיו, זה קשור גם כן לנקודה הזאת, שגם אדם שעומד מורה מעם, באמת יכול שיש לו עניין להיות נפטר מהנהגות רגילות, אבל זה לא נכון. מכיוון שגם הוא חלק מהציבור, גם הוא חלק מהמכלול כולו, באמת. המטרה היא חלק מהתהליכים שמובילים אליה, אי אפשר להפריד, אי אפשר להשתמש באמצעים נמוכים למטרה גבוהה, ודאי לא אמצעים שפילים. ככה גם האדם המורה מהם הוא חלק מהכלל. חלק מהכלל. אנחנו צריכים בעצם לבחור שפה נכונה לתוכן, שפה מיוחדת לתוכן מיוחד. יש לי תוכן מיוחד, אז התוכן המיוחד הזה אני צריך גם שפה מיוחדת. יכול, אי אפשר להפריד. אז זה דבר אחד. מצד שני יש כלל כזה שיש זה נכון כשהאמצעי והמטרות הם באותה רמה. זאת אומרת כשהאמצעי והמטרות הם באותה רמה. אז באמת ככה, אבל יש באמת דברים שאנחנו רואים, זה כן נכון. כמו למשל, הנשמה. זאת הנשמה היא לא שווה לגוף. יש גם עיוורים שהנשמה תלויה בהם. אם אדם צריך להיאבק על הלב שלו, ובאותו זמן גם צריך להיאבק על היד שלו, אז ודאי שהרבה יותר, כי הרבה יותר חשוב אז הרבה יותר חשוב כמובן הלב. למה יותר חשוב הלב? בגלל אז הרבה יותר חשוב הלב, נכון? בגלל שאם הלב ייעלם, אז אדם ימות. אז כל מה שדברנו קודם, שתמיד המטרה והאמצעים הם זהים, זה נכון בדרך כלל. במיוחד בצדים המוסריים וההתנהגות של הבן אדם. אבל לפעמים זה כן נכון שהמטרה יותר גבוהה מאמצעי. וכמו שאמרתי עכשיו, כמו נשמה. נשמה היא באמת הרבה יותר גבוהה מכל האמצעים שמובילים אליהם. כן, נכון. ולא רק זה, אלא גם העיוורים שקשורים אל הנשמה הם יותר חשובים. כן, למשל המוח, למשל אם זאת נהיית עיקר הנשאר ככה הופיע בחזל שהנשמה שוכנת במוח וקשורה למוח, לא יודע, יש חלק מעל המוח אבל קשורה למוח. אם חותכים את המוח אז אין כלום. שוב אומר, זה לא סימפתיה, אבל אם אדם יש לו מאבק בין המוח לבין הרגל, צריך לוותר על משהו. אז ברור שהוא יוותר על הרגל ולא על המוח. זאת אומרת, מה שרציתי לתאר פה זה הנקודה של שיש כן סוג של תכלית שהיא באמת יותר גבוהה. מה שהיא עושה, זה השבת, השבת שמתוארת פה, תראו, יש בה איסורי מלאכה, יש הבדל גדול בין שבת לבין יום חול. השבת היא לא אחד הימים שבשבוע. יש לי 7 ימים בשבוע, בסדר. אז יכול להיות שהיום הזה הוא מיוחד. מה פירוש מיוחד? תן אופי מיוחד, לא יעבוד בשבת. אני אנוח, אני אעשה משהו תרבותי, משהו, לא יודע, בשביל עצמי, לא, כל הדברים כן, אבל הכל ברמה של ימי השבוע. אז שבת זה יום חלק מימי, נכון, זה בדיוק מה שהוא צריך, זה לא ככה. שבת זה קשור ל... למה היה צריך להגיד פה שיש פה שתי צדדים? אנחנו נגיד שזה דבר אחד. יש יום אחד בשבוע, חשוב. יום אחד בשבוע שהוא שונה מיתר הימים. כולם יודעים שבשבת לא עובדים, או שבת הולכים לנוח, שבת הולכים לבלות, הולכים לעשות אפילו דברים איכותיים. אז זה לא ככה. אני רוצה להגיד שיש הבדל גדול בין השבת לבין יום חול. בשבת, כמו שאמרנו, יש איסורי מלאכה. זאת אומרת, בשבת האדם לא עובד. לא רק זה שהוא לא עובד, זה לא מספיק. כל בשבת, עוד דבר אחד, שיש פה דבר מעניין, וזה שאחד זה שמור ואחד זה זכור. זאת אומרת, נכון, שמור זה פעולה, זה שפעולה מעשית. קידוש, תפילות, גם לא לעשות מלאכות. זאת אומרת, כל המפנה הזה זה אופי של השבת. כאילו השבת היא מעבר לימי החול, היא שונה. הייתי אומר, שוב פעם, לשון קצת חריפה, קצת זה כמו משהו מצילי כזה, מעמד אחר. זה לא על אותו מעמד. זאת אומרת, זה לא על אותו מישור, זה מישור חדש, משהו איכותי יותר, גבוה יותר. והדבר האיכותי והגבוה הזה, יכול להיות, זה מעמד אחר, מעמד אחר. גם הנשמה היא מעמד אחר, הנשמה היא לא, היא לא, נגיד המוח, נגיד הוא חלק מהאיברים, אז הוא איבר חשוב, לא אפילו האיבר שהנשמה תלויה בו. כן, אבל בכל זאת הוא איבר. השבת היא לא כמו, השבת היא לא כמו, השבת היא לא כמו איבר. השבת היא לא כמו, היא לא כמו המוח. נשמה כן, האיבר שהנשמה תלויה בו כבר לא. מכיוון ש... שוב, בגלל שאם זה היה רק איבר שהנשמה תלויה בו, אז זה חלק מהאיברים. אז זה נכון, אז באמת, באמת, יכול להיות שהם נמצאים באותה רמה. יותר חשוב, פחות חשוב, אבל באותה רמה. כי הנשמה היא הרבה יותר מזה. וגם פה, כשהוא אמר פה, לכן הוא חילק בין שני הצדדים. לא, הוא התורה, חילק בין שם, יש שמור ויש זכור. שמור זה אומר שיש פה משהו ששם הקדוש לא מדבר. עכשיו יש פה מישהו אחר מדבר ולא האדם. יש אחר מדבר ולא האדם. לכן, הולכים לשמוע פרשת שבוע, אז גם כן, לשמוע את דבר השם, לא את הדברים שלנו. זה לא לימוד תורה. זה לא עבודה שלנו. זה... לא, עכשיו שומע אותו. אז גם, נכון, לכן יש ישראל מלאכה. עכשיו יש זמן שהקדוש הוא עושה את המלאכה, לא אנחנו. לזה הוא קרא כבוד עליון וקדושה עליונה. כן? זה יום של שבו הקדוש הוא עצמו כאילו מדבר, פועל, ולא אנחנו. חבר'ה, זה לא יום מיוחד. ודאי זה יום מיוחד, אבל זה יום שהתכלית העליונה של החיים מתגלית. התכלית העליונה היא לא חלק מהסיבות המסובבים. היא לא חלק מהתהליך. כן, אבל ברמה הרבה יותר גבוהה, נכון? כאילו, זה כמו המהות שלי. כמו המהות של האדם. האיכות של האדם, האופק, הפנים של האדם, שהוא הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר. נכון, מסכים, זה הרבה יותר מאיבר שהנשמה תלויה בו, אבל זה כל כך חשוב שאפילו האיבר שהנשמה קשורה אליו מקבל ערך מיוחד גם כן. אבל בכל מקרה, מה שחשוב לי, אני רוצה עכשיו לחזור לא לשבת, אני רוצה לדבר עכשיו על יום חול. בשבת, כמו שדיברנו, זה יום של הקדוש ברוך הוא. מה שחשוב פה על היום חול. מה עושה, מה אני מרוויח מזה שקדושה קרובה היא ליבם, שתכלית העליונה, שבחיים מונחת עמוק בלב שלהם. מה שאנחנו מרוויחים מזה, וזה המקודה שעל זה רציתי לדבר, זה שזה חשוב, אני חוזר לנושא שלנו, לנושא של הספגו, זה היופי שיש פה. את התכלית, היופי שונה מ... יופי זה לא הרמוניה פשוטה, כן, שאני לוקח דברים ואני מסדר אותם בסדר מסודר. זה גם, אבל זה הביטוי החיצוני של הדבר, כי דבר, היופי זה משהו איכותי שמעבר, מעין, ככה אמרנו, זה כאילו יש לי איזה אור אין סוף כזה שאני מכניס אותו לנקודה אחת. ומהנקודה הזאת עכשיו יש לי זוהר כזה של המון גוונים, המון מימדים. יש לי איזה רעיון מופלא שאני חושב להרבה, מכניס אותו לאיזה נקודה אחת, ומשם הכל מהיר החוצה, כמו יעלום כזה. יכול להיות שיש פה גם כאיזה נקודה יעלומית כזאת, שיש לה המון, המון, גוונ... המון צדדים שמבטאים אותה. אנחנו, כמה שיש לה יותר פנים ליעלום, יותר עשיר, יותר מופלא. אז אותה נקודת איכות יותר יוצאת החוצה ויותר מימדים. אז, זה, זה, אז כאילו השבת זה מה שלוקח את האור לסוף, מכניס אותו לתוך החיים שלנו. מכניס את זה לתוך איזו נקודה כזאת, שבת. אבל המיוחד באמצע השבוע, אחרי שיש לי שבת, שכל השבוע עצמו מואר באור. מה שחשוב להגיד לכל מה אני אומר את זה, כבר שמישהו שותה את האספרגוס, אז הוא רואה, מה שמענו, הוא רואה את העולם במבט אחר. זה לא שיש לי יום בשבוע כזה, וזה מציל לי, כמו שמענו קודם, קודם הבאנו דברים יותר טכניים, שאימי לי יש טעם לחשוב. אם הקדוש הוא ברא את העולם, אז סימן שיש טעם לסדר שאנחנו רואים מול העיניים שלנו. יש טעם לרגשות הטובים שבתוכנו, יש טעם כל מה שאנחנו רוצים, כל מה שאנחנו חושבים, כי זה לא מקרה. אם העולם הזה הוא מקרה, אז מה המשמעות לשכל? מה המשמעות לשאלות שאנחנו שואלים? הרי אין טעם, אז למה אתה שואל שאלות? מה המשמעות לחסד שאני רוצה לעשות? הרי אין טעם, אז למה אתה עושה חסד? כאילו רק להקל על הנדודים למוות קצת לפני ש... לפני שהכל מתפורר להם מול העדה, כן, בסדר, זה נעים, אבל זה לא בעל משמעות אמיתית. לא, אז לכן זה כאילו צדדים טכניים ששבת נותנת לעולם. תכף התכוונתי להגיד שאם יש לי, נגיד, אני מסתכל על העולם ואני אומר, יש לי 10 הוכחות שיש קדוש ברוך הוא בעולם, אז זה חשוב מאוד. למה זה חשוב מאוד? שיודע שיש קדוש ברוך הוא, הוא יודע שצריך לשמור שבת, הוא יודע שעוד הרבה דברים, לא יודע, אבל האמצע שבוע נשאר אותו דבר, כי הוא יודע שקדוש ברוך הוא ברא אותו, לא ישתנה לי פה שום דבר במבט שלי על המציאות. מה שהוא רוצה להגיד פה עכשיו, בהסבר הראשון הזה אפשר אחרי זה להמשיך לחוס על כולם, למה? בגלל ש טוב, אז אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל אדם זה עושה שטויות, עוד יותר צריך לחוס עליו, נכון? זאת אומרת, עוד יותר הוא מעצבן, שלא רק זה, כדי שהוא ברא את העולם, אתה יודע שיש לי עשר הוכחות זה שכדי שהוא ברא את העולם, אז תשמור עכשיו שבת, תלמד תורה, ותעשה הרבה דברים חשובים. למה אתה עכשיו ממשיך לחיות כמו שחיית עד עכשיו? מה שהשבת עושה, או מה שמביא, מה שהשבת עושה, זה משהו אחר לגמרי. השבת לא מביאה 10 הוכחות לזה שיש בורא לעולם. מה שהשבת עושה, היא בעצם כאילו מגלה את הנשמה בתוך המציאות. זה מה שבאמת, היא כאילו השכינה, נכון? זה משהו השכינה, השכינה בתוך המציאות את היופי הזה. ואז המציאות היא יפה. ואז אותו אדם ש... והשני דברים. א', אותו אדם שעובד כל הזמן, הוא חלק מהיופי הזה. ובמילא זה הוא נפח יפה גם כן, מכוח יופי של השבת. אבל לא רק יפה כשהוא חלק מהיופי, אלא בעצם התכלית שהיא מעבר לכל, התכלית היא ודאי מעבר. יכול להיות ששוב אני חוזר לשאלה הזאת, אם יש לי בעיה עם היד או עם הרגל או בעיה עם הלב, ברור לי שאני אוותר על היד בשביל הלב, ושאם לא יהיה לי לב או מוח אז לא יהיה לי כלום, אדם מת. בלי יד אפשר להסתדר. זאת אומרת, זה חשוב, הגרעה הזאת היא מאוד חשובה מכאן, זה אולי משל קצת חזק, אבל הוא מאוד חשוב מכיוון ש באמת כן יש, זה מילה קצת לא יפה, כן, כאילו יש, כאילו כן המטרה מקדשת את האמצעי. אם אדם משתמש בזה בשביל לרצוח ולגנוב ולהיות רע, אז דבר שלילי. מכיוון מה פתאום שהמטרה יותר גבוהה מהאמצעים? הרי המטרה היא חלק מהאמצעים. בסדר, אנחנו הולכים לאיזשהו מקום, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום, אבל זה אותו מהלך בדיוק. אז בשביל להגיע לתל אביב, אני לא צריך להשמיד פה את ראשי את המקום פה, נכון, כן, אני רוצה להגיד לה שום מקום, אני לא צריך להרוס את כל התהליכים, מה נותן לי את הלגיטימציה לעשות את זה? אבל בכל זאת יש דברים, אחרי כל הנקודה הזאת, יש דברים שזה כן נכון לגביהם. כמו למשל, המוח והלב ביחס לרגל. כן? כלומר, יש לפעמים כזה דבר שהמטרה כן כדי שתות האמצעי. היא אומרת, האמצעי הזה לגביי, הוא הכי חשוב. אם אני אוותר עליו, אני בעצם ויתרתי על הכל. אז גם פה זה אותו דבר. זאת אומרת, השבת היא בעצם, מה שהיא עושה, היא בעצם כאילו משכינה בתוך העולם, ביום-יום, ערך אלוקי, שלזה הוא קורא תכלית החיים. מה זה תכלית החיים? זה קדושה, קרבת אלוקים. זה מה שהשבת עושה. השבת, מה שהיא עשתה, הכניסה כאילו ליום יום את הערך הזה. אמרנו ששבת באה לדבר על זה שהחיים עצמם הם קדושים. אותם שלושת מנועים שדיברנו עליהם, לא, הם לא קיימים. יש לי אכילה שתייה, יש לי פרורור, יש לי מסע ומתן, לבש כן, אבל מה שמניע אותם זה תכונות אלוקיות, זה התכלית הזאת. אז שתי דברים זה עושה לי. א', שמי שעסוק במדע וביצירה וכל הדברים האלו, זה לא נורא, בגלל שהוא ברא את זה, אבל זה יותר מזה, הרבה יותר מזה. זה ביטוי של הדבר הזה. זה ביטוי של, זה ביטוי של, זה ביטוי זה ביטוי לתכלית העליונה, זה ביטוי ליופי, לאופי האלוקי שנמצא פה. כן, נכון? אז בין זה לקבל את המשמעות שלו. אתם יודעים, מה שיוצא, יש אולי דבר כזה, זה גם כמופיע פה בסכת שבת, שיש ויכוח בין הרמב״ם לבין חלק האם יש לעולם, אתם יודעים, היה תקופה ארוכה בימי הביניים, שתיארו את העולם בצורה כזאת, שכדור הארץ עומד במרכז, וסביב לזה, נכון, אתם יודעים, את כל המזרות, ואז היה את קופרניקוס וגלילאו וכל המדענים האלו שמרו בעצם, זה לא נכון, לא הארץ עומד במרכז אלא השמש עומד במרכז, כדור הארץ מסתובב סביבה. עכשיו זה היה מהפכה כזאת גדולה, כזה מאבק גדול, שנכון שהכנסייה רדפה אותם והיו צריכים להכחיש את זה, היו צריכים להכחיש את זה, מכיוון ש זה כאילו הרס את כל יסודות האמונה והדעת. למה? ושהרי האדם הוא במרכז. אז מה פתאום אתה אומר לי שהשמש במרכז? מה אתה אומר שהשמש במרכז? אז זה מעניין, אז הרב, זהו, עכשיו הרמב״ם, הרמב״ם חי לפני כן, אתם יודעים, הרמב״ם חי איזה 300 שנים לפני כן, 200 שנים לפני כן, הוא אמר שאין מטרה לעולם. האדם הוא לא המטרה של העולם. לא יכול להיות, כך הוא כותב, לא יכול להיות שבשביל, נגיד, איש אומן שרוצה לעשות מחט, שעשות מחט הוא קונה טון פלדה, עובד במשך, לא יודע כמה זה, בסוף הוציא מחט קנות קטנה. אז משהו פרימיטיבי כזה. נכון, הקדוש שהוא אומן הוא מושלם. הוא רוצה לעשות מחט, הוא עושה מחט. לא, שזה מספיק גרם, 2 גרם, לא יודע שמתך, אתה עושה איזה מחט. כל היקום הזה בשביל האדם, הפרות בשביל לאכול, זה בשביל זה, בשביל מה? אם אדם רוצה לאכול, שיהיה לו אוכל, בשביל מה צריך את כל האמצעים, אבא אומר שיש פה משהו מעוות בתפיסה הרוחנית, להגיד שהכל נברא בשביל האדם. כל היקום הזה, כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה שמשות, כל כך הרבה אבא, כל כך הרבה דרגות שהוא ברא בשביל מה? בשביל זה שבני אדם יהיה להם חם? אפשר לעשות תנור, לא צריך שזה שמש וכוכבים ומזלות זאת אומרת, יש משהו, זה כאילו מעיד על אומן גרוע, זה ביטוי שלו. יש פה כאילו אומן סוג ד' שצריך כל כך הרבה חומר, מבזבז כל כך הרבה חומר בשביל דבר כזה קטן, שיקרא אדם. זהו, עכשיו הרב כותב שהדבר הזה הציל את היהדות, כאשר הכנסייה סבלה מזה נורא. כן, כאשר לא יכול לסבול את התופעה הזאת, כאילו השמש הוא עומד במרכז ולא הכדור הארץ הוא במרכז. אבל כך אומר הרב, שהרמב״ם הוא כותב, הרמב״ם הציל את היהדות, מכאן שיהודים ידעו שעם כל הכבוד לאדם יש גם יקום, וליקום יש ערך בפני עצמו, וכל דבר יש ערך עצמי. זאת אומרת שבאמת יכול להיות שבאמת לא צריך למצוא תכלית למציאות. למה לא? כשאני לוקח תכלית, אני בעצם את הכל מסתובב סביב תכלית. קצת דומה לזה שהמטרה מקדשת את האמצעי. פה זה לא לרצוח ולגנוב, אבל זה לקח כל כך הרבה חומר בשביל דבר כזה קטן. עכשיו, זה לא נזמן. לכן, אופה, אני חוזר למקודה הזאת, שאפילו יש לאדם מטרה חשובה, האמצעי לא פחות חשוב. האמצעי יש גם כן ערכים מצד עצמם. עכשיו, אז הרב אומר, זה נכון. אפילו אני חוזר לנקודה של הנשמה. כן, בסדר, אבל בסדר, זה לא משנה, זה לא קשור, יש הרבה משפטים בעיר.
הוא בא לאדם ליהנות מהשפע של העולם, אחרת הוא נענש.
בסדר, זה לא קשור למקונה הזאת. כך כותב הרמב״ם, הרמב״ם היה גדול בתורה, אפשר לסמוך עליו. נפלא, אבל הרמב״ם כך כותב. הרמב״ם כותב שלא מזה שככה הכתב הרמב״ם, אלא גם הרמב״ם צודק. הוא למד לחנך את הבן אדם, להבין שעם כל הכבוד לו, גם הפרה היא חשובה. כזו שהוא ברא את הפרה לא בשביל זה שאדם יהיה לו מה לאכול. יש לה גם ערך עצמי, וגם לה, כן, כל דבר יש ערך עצמי. זה קשור לנקודה הזאת שהמטרה, שוב, לא מקדשת את האמצעי. יש מטרה של האדם, בסדר, שיר לכל, אבל זה לא משהו, בגלל זה הוא טס על כל מה שהוא רוצה פה. יש עוד, יש עוד מטרות בעולם. ושוב, אני חוזר לנקודה הזאת, שמי אמר ש... זאת בעצם יכולת שכל אמצעי שאני משתמש בו בעצם יכולת שמטרה בפני עצמה. מה שחשוב זה עושה את האדם להדין, תסלחו לי. עושה את האדם להדין, עושה את האדם לערכי ולמוסרי, להתחשב עם אחרים, להתחשב עם... יכול, גם עם המציאות. אין שום סיבה שאדם לא יתחשב במציאות. הכל בעל ערך, הכל בעל ערך עצמי. כך כותב הרמב״ם, כמו מורה נבוכים. והרמב״ם כותב שהוא צודק. כותב שהוא צודק, אבל אתם לא נתתי לי להמשיך הלאה, הייתי נותנים לי להמשיך הלאה, אז הייתי מסביר גם את הדבר השני. אבל יש את הנקודה אחת, ש... וזה הנקודה של הנשמה, זאת אומרת, הנשמה היא ראשונה. שוב פעם, מילה הנקודה הזאת, שהיא באמת באה ממקום אחר לגמרי. ולא זה שהיא באה ממקום אחר לגמרי. אז א', לא, קודם כל באה ממקום אחר לגמרי. ב', היחס שלה אלינו הוא כזה שאנחנו לא יכולים לוותר עליה לעולם. ולא רק זה שעליה אנחנו לא יכולים לבטא עולם, אלא גם על האיברים שלה אנחנו לא יכולים לבטא. אם יש איבר מסוים שמבטא אותו יותר, אז אנחנו לא יכולים לבטר עליו. כדי ש... יש כזה, יש כזה, יש בהלכה, יש כזה דבר שחיה, שהיא יכולה להיות טרפה, למרות שהיא כבר חיה. למרות שהיא עדיין חיה. דוגמה, כן, בשחוטים פרה, צריך לבדוק את הריאות שלה. ושיכול להיות שבריאות שלה יש חור. ואז... בעצם שחט את החיה מתה. ועוד שהיא תמשיך ללכת עוד איזה 5 שנים. והגדרה הלכתית, היא כבר בעצם מתה. יש לה חור בריאות, איך אפשר לחיות עם חור בריאות? איך אפשר לחיות עם חור בלב? אז כן. כבר יש איברים ש... זהו, אז אומר, אז למרות כל מה שאמרנו קודם, אבל צריך להבין אבל למה. אחרת, אם לא קשה לכם את הנקודה של הרמב״ם, לא תבינו את הנקודה של, את הנקודה השנייה. כי אם זה כל כך מובן מאליו שמותר לאדם לעשות כל מה שהוא רוצה בעולם, שכל מה שיש לו הכל נברא בשבילו ומותר לו ליהנות מהכל, אז לא מובן, אז לא...
זה לא אומר שכדי ליהנות מזה הוא הולך לרצוח מישהו, כן. הוא מפריע לו להגיע לאיזשהו מקום של הנאה, או שהוא מפריע לו להיכנס לאיזשהו מקום שהוא רוצה ליהנות.
כן, בסדר, אז רמב"ם חושב אחרת.
כאילו ברור שלא מדבר על המקום הזה, אלא... השפע בעצמו, פירות,
ירקות. כן, אבל בכל זאת, אני מדבר פה עכשיו על לא על הדרכות, יש פה דברים מוכנים, להסתכל עליהם. לרמב"ם זה היה חשוב להגיד את הדבר הזה, ולרב היה חשוב עוד להגיד את הנקודה שהרמב"ם צדק. ובכל זאת, אבל ואז גם אפשר להבין את הנקודה השנייה, שיש לי כביכול שתי צורות של... אני רוצה לראות, אני רוצה להסביר מה זה להסתכל על העולם אחרי ששתתים קושי ספרה מסל הבוקר. מה שאתה אומר, זה לא עוזר לי להסביר את זה. זה לא עוזר לי להסביר את זה. הסיבה ש...
ליהנות מהעולם, גם אם אי אפשר לשחוט פרות, אי אפשר לשחוט
מזר. כן, אבל כן. לא, אבל לא רק זה, אלא הנקודה, הנקודה שרוצה עוד שיש כאילו שתי תכלית, הביטוי תכלית, תכלית עליונה, זה לא משהו פרקטי. זה לא שאני צריך להגיע לאיזשהו מקום, וזה לא, מה שחשוב, זה לא חלק... זה כאילו מה שרוצה לי שוב, בלי שבת, שיש בה, יש בה שבוע האדם הוא כאילו לפעל מהקדוש בחור, אז כשהוא פועל, אז גם אם הוא יפעל כאילו ערכית, זה עדיין במישור של ההנאה שלו ושל הצרכים שלו ושל ה... ושל ה... כן, אבל אם בשבת, זאת... עכשיו אני חוזר על זה, שבת, אני מנסה להראות שיש שתי צורות, שיש שתי צורות של תכלית לעולם. יש תכלית שהיא חלק מהאמצעים, ובדרך כלל זה דברים פרקטיים. ויש תכלית שהיא משהו אחר. אם אני אחזור פעם לרמב"ם, תסלחו לי, אז יש לכאורה סתירה מאוד חזקה לרמב"ם. וזה... שכך הספר קהלת מסתיים, כן? כי זה כל אדם, אנחנו מצוצב שמור, נכון? זאת אומרת, כאילו מדבר, ואז הוא אומר, בעצם, זה לא נכון, יש דבר אחד שזה כל האדם, זה כל האדם. מה זה הדבר הזה שזה כל האדם? זאת אומרת, יש פה כאילו זה משהו אחד, דיברנו המון, אבל יש דבר אחד שהוא, יותר חשוב מהכל. זה כל האדם. זה, הדבר הזה, זה כל האדם. כשרש"י יצא מהמערה, אז כתוב בדיוק לפני כן. בדיוק לפני כן, רש"י יצא מהמערה, ואמר לו, בשיפה רשעין זין, אמר לי, בני, זאת אומרת, רש"י אמר לבן, רבי אליעזר, בני, די לו לעם, אני ואתה. זאת אומרת, אז מה, כאן כבר מדובר אחרי שהם כבר הולכים לתקן, שכבר נרגעו, וכבר לא הולכים לסוף פה כבר אחד. הם כבר מוכנים כבר להתפס עם העולם. תראה איזה משפט הם אומרים. הם אומרים משפט כזה, אומרים משפט, מספיק, אני ואתה, זהו. אני ואתה, זהו. כל היתר, הם מותרים, ואחרים הם לא חשובים, אלא זה מכמה שאני אנסה להראות, שיש, אם אדם, אם אני לוקח אמצעי, אם אני לוקח מטרה שהיא חלק מהאמצעים, ואני אומר כזה משפט, אז זה חמור מאוד. מהפכה ערכית, מהפכה מוסרית, מהפכה חברתית, אמיתית, מוכנה בשביל לממש את עצמה לרצוח בני אדם, אומר הרב, זה אנשים ששונאים את החיים. זה אנשים שעובדים את המוות. אנשים ששונאים את החיים ועובדים את המוות, כן, שונאים את החיים ועובדים את המוות, אנשים כאלה הם לא אנשי מוסר. אז יש סתירה כזאת, מיני ובי. אתה רוצה לעשות מהפכה, אתה רוצה להיטיב לבני אדם, אתה באמת טוב, אז מה פתאום אתה רוצח? מה פתאום אתה עושה דברים מושחתים? אלא, כמו שאומר ניטשה, שהשופט, הסיבה שהוא מכניס את הפושע לבית סוהר, שהוא בעצם מקנא בו. מקנא בו, הוא רוצה לנקום בו, זה שהוא עשה את זה והוא לא עשה את זה. כן? זאת אומרת, ואתה נסעת 200 קילומטר לשעה, תמיד שגם אני רוצה לעשות את זה, אני מפחד. אני מכניס אותך לבית סוהר. כן? יודע, אדם, נגיד, לא יודע, עשה משהו. אז השופט אומר, תשמע, אני אטפל בך. אבל תדע לך, כך אומר ניטשה, תדע לך שבית סוהר אני רוצה לעשות את זה גם כן. אבל אני מקום לך שאתה לא עשית את זה, שאתה עשית את זה ולא אני. כן, אז זה מה שאומר הרב, שאם מהפכן, אנשי מהפכה חברתית, מדיני, לא יודע, הורגים, ובעצם הם בעצם הוציאו את כמו האדונים הקודמים. כן, למה שהוא יהיה אדון ולא אני יהיה אדון? למה שהוא יענה ולא אני יענה? אני רוצה לענות, אז אני יהיה אדון, כן? ברוסיה נגיד המהפכה קומוניסטית היא שינתה משהו באופי של איוון? לא, איוון קודם היה עבד של העבד של של הקיסר, עכשיו הוא עבד, אחר כך הוא עבד של המפלגה, אבל ובשתי המקרים הוא השתמש בכוח, בשתי המקרים הוא השתמש באלימות. יש כזה משל כזה של שזה כמו פת קיבר כזאת עם הרוסי, כן, יותר שם את הסטרל, אז כן, זה כמו פת קיבה כזה, מלחמת נפוליון, אז שם, יש שם, מצטט שם את הגנרל, איזה גנרל כזה, שעכשיו אנחנו סוגים אחורה, זה, באמת, זאת אומרת, כן, זה אחרי, כלומר, זה כמו מטולטלת כזאת, ישנה, אז פעם היא קדנה, פעם קדימה, פעם אחורה, אז עכשיו אנחנו זזים אחורה, זה שמדוזה אחורה מיליונים של איווני מתים, בסדר, לא נורא. אחרי זה ננוע קדימה, זה ככה, זה מסה שזזה בשביל לשרת את האדון. אז בזמנו זה היה קיסר, אחר כך זה המפכה, אחר כך זה המפכה, זה המפלגה. לא השתנה כלום. ולכן פה הרגו ופה הרגו. אם אדם רוצה לעשות המפכה חברתית, הוא חייב לשמור, הוא אדם טוב. אז הוא חייב לשמוע שכל האמצעים שהוא עושה יהיו טובים, זה פשוט. יש לי, אני רוצה לסיים דבר אחד, אבל יש סוג אחר של תכלית. אופן כזה, אני קודם שאם אני לוקח ערך אינסופי ושם אותו בנקודה, והנקודה הזאת מקרינה על הכל, אז היא באמת יותר חשובה. אבל מה, אנשים, אבל זה מה שאומר הרב, אנשים כבר לא יבואו על ידי רצח. הרי הם באים, הרי, מהשתי סיבות. א', כל המימדים עכשיו יפים. שהיופי, נקודת היופי הזאת היא מקרינה על הכל, עכשיו הכל קיבל אופי יפה. הכל קיבל אופי כי. כן? וב', לא רק זה שהכל עכשיו נראה יפה, אלא גם הכל מבטא את היופי. אז איך אדם כזה ילך וישמיד פה משהו, ילך וירוס פה את הדבר? טוב, גם פה אדם שבא כאילו מזה יסוד מת הצילי אל, אל האדם, והאדם הוא בעצם ביטוי וכל מה שיש, לא, אז אם אדם בא מאיזה יסוד הצילי אל, אל העולם, אז כל העולם מואר באור הצילי הזה, אז הכל הוא בעל חשיבות. זה מה שאומר, אדם שולך לעבוד, הוא לא אדם שלפני כן לא ידע שיש לי 10 כוחות שיש בורא, ושם אני יודע שיש 10 כוחות שיש בורא. אז שולך לעבוד, אז הוא מניח, אז לפני, אז הוא בפסקת צהריים, לפני שולך לחול, אז הוא נוטל ידיים, הוא מברך, הוא מתפלא מנחה, אבל בעצם הוא נשאר אותו דבר כמו שהקודם, הוא רק ממלא את ההוראות של אותו אחד שיש לו 10 כוחות שהוא בא אותו, והוא אמר לו שצריך להתפעל ממך, וזה חשוב לו, הוא גם יודע את החשיבות זה, אבל לא, כאן נקודה, זה מה שאני רוצה להגיד הרב, שכשהוא נמצא במפעל הוא עובד אחרת. למה? מכיוון שהיופי הזה של השבת הקרין על כל המלאכות שבתוך, אז כל המלאכות הן אחרות, ובעצם לא רק זה שהן אחרות ושהן יפות יותר כיכול, אלא הן גם מבטאות את אותו הגדת מאוד. כלומר, אם יש תכלית, אני ככה הייתי מסכם, אם יש תכלית שהיא חלק מהשלשלאות של התופעה, אז אין לה שום היתר להתנסה מעל התופעה. זה מה שנקווה נגיד הרמב״ם. האדם הוא חלק מהבריאה, מהיקום, מה פתאום הוא יכול להגיד שהכל נברא בשבילו? אבל אם אדם בא, זה לא אדם. כאן הדוגמה של הגמרא זה שני צדיקים. אז זה מה שרשבי הולך עכשיו לאהוב את כולם. רשבי כבר לא אוהב את כולם, אבל כולם הולך לשרוף אותם. הולך לשרוף אותם. והוא אומר כזה משפט. אז הוא נשאר אותו דבר, הוא לא נשאר אותו דבר. גם קודם הוא לא היה בולשוויק ומונשוויק וכל מיני חבר כאלה. גם קודם הוא לא היה שונא בני אדם. אבל קודם כאב לו שיהודי, במקום ללמוד תורה ולהתקדש, עובד. זה מה שכאב לו. עכשיו בעצם מה שהוא הולך לעשות, הוא בעצם הולך לראות את היפה שיש בעבודה הזאת. אבל איך הוא אומר את זה, אם הוא אומר שבעצם הכל זה רק אתה ואני, כל יתר הם כלום? הוא לא התכוון לזה. הוא כן נגיד שכל מה, בעצם הוא הבין שכל מה שהם השיגו זה בעצם כאילו המהות של כולם, וכל מה שהם עשו, כל מה שהם למדו במערה, זה הנשמה של הכל. אז אם זה הנשמה של הכל הזמן, אז זה אומר שכולם יפים כמוהם, לא? זה מה שזה אומר. כשהנשמה אומרת, הכל זה בשבילי, אז זה לא כמו האצבע שאומרת הכל בשבילי. אבל מה עם הרגל? הרגל גם כן חשובה, לא פחות. יש ויכוח כזה בין האיברים יותר חשוב. זה יכול להיות שבעברים זה בעל להגיד מי יותר חשוב, אבל אצל השמה זה לא ככה, ושהיא באמת האיכות והאופי של האדם. אז זה מה שרשבי אומר לרבי, לכן אומר רשבי לבן שלו, בעצם מה שאנחנו, כל התורה שלנו, נכון, זה הכל, כי זה, כאן הוא כתוב את הפסוק הזה, אבל כן כתוב בסוף, זה כל האדם, כל האדם. בעצם הכל זה אנחנו. הכוונה היא כאן שאנחנו ככה בעצם, הוא יכוון רשבי, שהאיכות שבעצם שהם למדו כל השנים היא בעצם הנשמה של הכל. אז כל מה שיש להם, במקום לשרוף את האחרים, זה היה מקופל גם בשריפה הקודם, תבינו, כשהם שרפו זה פשוט הם היו מאוכזבים, במקום עכשיו להיות מאוכזבים הם אמרו בעצם בוא כאילו נקרין את זה על כולם, כי זה על כולם, נכון? הרי זה שח לכולם, זה לא שייך לנו, כן? אתם יודעים, בזה הרב, יש מחלוקת בין החונים, למי שייך האוצר. האם האוצר שייך לצדיקים, או האוצר שייך לכלל ישראל. והצדיק הוא רק זה ש... הוא רק מגלה אותו. הרב שייך לאלו שאומרים שהצדיק רק מגלה. אז זה בעצם מה שגם פה רשב"י ורבי אליעזר אומרים. אנחנו מכירים את כאילו את הנשמה של העולם. אז במקום לשרוף, כאילו בוא ונעיר, לא יודע אם זו המילה הנכונה. הנפקמין האיש שתכלית כזאת היא, באמת יוכל להגיד, אנחנו הכל. אבל אז, היום הוא יפה, אז כל יום הוא יפה. כל יום הוא אור באור שלה. השם, אחר כך גם זה יותר מזה, זה גם כל מה שנעשה זה בעצם ביטוי, כן? אם, כשהנשמה אומרת שהיא הכל, היא מכוון נגיד שני דברים, היא מכוון נגיד שהיא מייפה את הכל, והיא מכוון נגיד עוד דבר שבעצם הכל מבטא אותה, וזה תכלית, זו תכלית אחרת. מה שחשוב לי רק לעשות הבחנה בין כאילו שתי צורות של תכלית, בין תכלית שהיא חלק מהמכלול, אם היא חלק מהמכלול אין לה זכות להגיד שהיא שווה יותר מכולם, מכיוון שאז מזה צומח רשע אמיתי אלא אגואיזם, אנוכיות. אבל אם יש פה תכלית שהיא במקרה שלנו היא אלוקית, כן? היא באה להקשיב לגודל האלוקי, ליופי האלוקי, אז כשהיא נמצאת היא באמת יכולה לבוא ולומר שהיא שווה את הכל, שהיא הכל. אבל בזה היא רק נותן את הערך לכל דבר ומהירה את היופי של כל דבר, את האיכות של כל דבר. וזה הוא כאן נגיד, אפרט לך קודם, סליחה. אני רוצה
לשאול אם אפשר לראות באמת בשמחה שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ביופי, בדרות, בכל הדברים האלה, שהוא משהו באמת לא תלוי בשום דבר. לא בקושי של החיים, לא בכלום. אם אפשר למצוא את זה שהיא באמת הגבלה או השוואה.
כן, זה מה שרצינו להגיד.
זאת אומרת שזה בעצם אותם התכונות ש...
אמרנו שאנחנו בעצם עוברים פה בין, אנחנו עוברים פה בין כאילו לאה לרחל, שאנחנו יודעים את זה. אז לאה היא כאילו היא מתארת אותו יופי, כן? יש את זה, כן? כן, לאה היא מתארת את היופי שבעולם, כאילו כמו הבינה, כי היא מתארת אותו יופי שבעולם. כן,
זאת אומרת שכל הדברים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו הם בעצם
התכלית הזאת,
זה התכלית, וזה כן. זה בעצם המשקה שאליו צריך לשאוף.
רק חלק, עוד לא, אנחנו רק אנחנו נמצאים ב...
חלק.
כן, יש עוד מרכיבים נוספים. מה, זה המרכיבים של... זה המרכיבים של לאה. המרכיבים של לאה. זה המרכיבים שכאילו רשבי.
כי זה היה אמור להיות כאילו שהשבת זה בעצם כבר השיא של המשקה.
לא, זה לא.
או שעדיין לא.
לא יודע לגבי שיא, זה רבדים מסוימים. יש רבדים, רבדים מסוימים. אנחנו דיברנו על זה גם, נכון, שבעולם הזה זה כך וכך וכך, אבל לעתיד לבוא, עולם הבא, אז עולם הבא זה לאה, נכון? עולם הבא, אם קטע על מדעתי, על מדעת קסה, כן? כלומר, זה כאילו, אז בעולם הבא זה כאילו שמיות רותי מרשם. אז זה השבת. השבת פה היא בין עולם הבא. כל שבת נקראת בין עולם הבא. אבל מה שהיא עושה, היא בעצם כאילו נותן תכלית תכלית אלוקית לבריאה, לא תכלית אנושית. אני יכול לעשות תכלית אנושית לבריאה. תכלית אנושית היא מאוד מסוכנת. עדיף, זה מאוד בולד, עדיף דמוקרטיות מאשר דיקטטורות, אפילו שמי שעומד בראש זה אנשי רוח. יודעים, לאפלטון היה מחשבה כזאת, לבנות דיקטטורה של פילוסופים. כתב ספר שלם זה רפובליקה. אחת הבעיות הגדולות שלו זה איך הפילוסוף שולט. אז רק על ידי שוחד. על ידי שוחד ועל ידי... על ידי... מכיוון שאין דרך אחרת. ההמון הוא המון. אז, והפילוסוף פילוסוף. איך מחברים בין שני המימדים האלו? זה על ידי דיקטטורה. זאת אומרת, בדרך כלל, ולכן גם, ככה גם מרקס חשב, וככה גם כל ה... מרקס היה תלמיד של עגל. והוא גם כן בא מאיזשהו תפיסה מוסרית, פילוסופית גדולה. ואחר כך באו היהודים שעזרו, אחר כך כולם היו אידיאליסטים. ובשם האידיאלים שלהם בנו את זה, הרגו מיליונים. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת עדיף, אם אדם נמצא במישור הפרקטי החילוני, שלא יהיה לא יהיה תכלית לחיים. אלא להגיד כמו הרמב״ם, שאין מטרה לחיים. יש כל דבר זה מטרה בפני עצמה. לפחות לא ירגו אחד את השני, לפחות אחד לא יחשוב שהוא שווה יותר מאחרים. אבל זהו, חוץ מהשבת, את השבת כן יש לה את הכוח להגיד את זה. זה מה שהוא רוצה להגיד, כבר שהשבת לא בא לדבר, לא בא לדבר. אחד הדברים לדעתי החשובים של אנשי תורה בדורות שלנו זה להפוך את זה כאילו לחשוף את היופי, את המיוחד של השבת ברמה הזאת, שבאמת היא איכות כזאת גבוהה שנותנת את היופי לחיים. מכיוון שאם זה רק יום מנוחה, שיש בו יותר, יותר, יותר מגבלות, אז, אז לא יודע, זה באמת היא בעייתית, לא? כלומר, איך, איך מגלים שבת, איך יוצא, זה, זה, זה כאילו עובדת השם של השבת, כן? כאילו, לגלות את, ה, את שיר השירים, את הווה בתענוגים שיש בתוך ה... בתוך ה... דבר בין הקדוש שהוא בין כנסת ישראל, אם, אם את זה חיים, אז מילא זה פועל את מה שכתוב פה, פועל מה שכתוב פה, ואז גם אולי זה הבעיה שלנו, שעוד לא הצלחנו להראות לעם ישראל שקדושה זה לא, זה צרות, צרות מגזרית, אלא זה משהו שמת כאילו לשמה של, של, של החיים הישראלים, של האנושות, של כל המציאות כולה. בכל שהנשמה הזאת יותר תתגלה, אז הכל יהיה באיכות יותר גבוה, הכל יהיה ברמה, כן, נכון, זה, זה לדעתי עבודת השם שלנו, לגלות את הדבר הזה, כן, לגלות את, ה, את האיכויות האלה, ולהגיע למצב כזה שמת שבת יהיה שבת, אבל שמת יתקרין את ה, את ה, כאן הרב אומר שזה, שזה נעשה מאליו, בין הכרה, בין הכרה, אבל, אבל ברור שכל שיהיה יותר אנשים שמבינים מה זה עבודת השבת, מה זה שבת, אז, אז יהיה יותר השפעה על עם ישראל ברמה הזאת. אבל זה מה שהוא רוצה לומר, שהשבת היא שונה, מ, היא, היא לא איזה מצווה דתית. אחד הדברים הקשים זה שהדתים תמיד מכחישים את זה, תמיד באופי שלהם, אתם צריכים להרוס את הכל. נגיד למוסלמים, אני לא יודע, האמת, צריכים לשמוע את זה, כן, אבל יכול להיות שגם אנחנו, גם אנשי התורה, אנחנו פגומים בנקודה הזאת, שמקום שהשבת תהיה באמת מקור ברכה, מקור, כן, מקום זה היא, היא אוסף של חומרות, אוסף של החנקות, אוסף של, כן, זה לא סותר בכלל את הנקודה ש, אני חושב ככה, זה לא סותר קצת את הנקודה שגם רשב"י שרף כל דבר. מעניין התהליך שהוא עבר, שהוא עבר, וההבדל בינו לבין רבי יהודה, רבי יהודה לא עבר את התהליך הזה, רבי יהודה עבר, רבי יהודה היה כבר מזמן כזה, כן? כתוב שרבי יהודה, כן, תמיד יש פה מקום אחר, עוד סוגיה מעניינת על רבי יהודה שמדבר, גם כן, הם היו הרי בעלי פלוגתא, אז רבי יהודה, רבי יהודה תמיד היה איש של שבת, איש כזה. מה קרה לרשב"י שהוא היה צריך לשרוף קודם וזה? לא, לכן אני אומר, אני אומר שיכול להיות ש... יכול להיות שבשביל להגיע לשבת עמוקה צריך גם להיות כמו רשב"י ולא כמו רבי יהודה. כך נראה, זאת אומרת, אני חושב שרבי יהודה יותר שייך לשבת של, של אנשי תורה, ורשב"י יותר שייך לשבת ש, של, שיוכל לרומם את החילונים גם כן, כך אני חושב. למרות שלכאורה זה נראה בדיוק הפוך, שרשב"י לכאורה, שרבי יהודה היה לכאורה מזמן, כבר, שתי, כבר לפני 12 שנים הוא לא שרף אף אחד, והוא היה מוכן לי, והוא היה כתוב שאני מתאר אותו איש לשבת כזה, איש מיוחד כזה, לכן הוא גם, לכן הוא גם היה, לכן הוא גם אהב את כולם, לכן הוא גם נפח לראש המדברים, לא בגלל שהוא אהב את כולם, כולם אהבו אותו. ורשב"י היה כזה קנאי, כזה, כזה שורף את הכל. אז מה, הוא חזר בו מכל השריפה שהוא עבר? כאילו כל התהליך ארוך שהוא עבר היה מיותר. אני ראשית חושב שלא, אני חושב שרשב"י הגיע ליופי הרבה יותר גבוה, לנקודת איכות יותר גבוהה, והיא זאת ששרפה. זאת אומרת, אמרנו את זה, שיופי יכול גם להכאיב מאוד מאוד. ליופי יש תכונה, יופי זה תכונה של אש. הזכרנו את זה קודם, שהמשל פה, המשל שרשב"י שרף. היופי זה כמו אש, היא שורפת מאוד. משהו מופלא כזה. כשיש משהו מופלא, אז איך אתה יכול, אז הכל תפל, הכל חסר, הכל חסר ערך. אז עכשיו, עכשיו כשהיופי הזה נמצא בחיים, נכון, אז זה צריך להיות במערה. מי שלוקח את היופי הזה לחיים המעשיים, יכול להיות שהוא אדם רשע. אבל אם מישהו עומד חי את יופי באמת, אז הוא, אז, והוא מוריד את זה לחיים, אז הם כאילו משרפה, תראה, זה הפך למשהו מחמם. זאת אומרת, אותו לה, את עצום שקודם הוא שרף את הכל, כאילו עכשיו נפח, זה משהו שמחמם את הכל, מאיר את הכל. נכון, אבל, אבל זה שני צדים של אותו דבר. אני לא חושב שהוא יכול להשיג את זה, לא חושב שהוא יכול להשיג את זה בלי 12 שנים במערה. וגם מה שרב יהודה השיג זה לא אותו דבר. שניהם רואים יופי בעולם. שניהם רואים יופי בעולם. אבל, אבל יופי של רב יהודה הוא יופי יותר, יותר. יש, יש כזה, לא נכניס כזה סיפור על, 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 על רב אחד שהיה לו בן. הבן הזה אמר, הבן הזה אמר שהוא צריך לדבק בזה, צריך לדבק בזה צדיק. בזה צדיק. ואבא כל הזמן התנגד. לא, יש סיפור שם, אז שבסוף הבן הזה מת. הבן הזה מת. חנס פה מפורסם, שבסוף הבן הזה מת, ו... ו... השטן אמר לרב הזה, כן, השטן ניצח שם, בגדול. מה שאנחנו רוצים להראות, שלפעמים יש חולים, החולים האלה, מי שיכול לטפל בהם זה הצדיקים. אז... רשב"י היה בעצם סוג של רופא. רשב"י היה סוג של רופא. עכשיו, זה רופא כזה ש... אם אתה לא... כי אם אתה לא מומחה למחלות, אתה לא יכול... אלא, אתה, כן, אתה לא... אתה צריך להתרגיש לזה שזה מחלות. אולי נתחיל בזה. כן, רשב"י, בקיצור, מה שרציתי, שרשב"י ראה יותר, לדעתי, וזה היופי שמתואר פה, זאת אומרת, לכן יותר, זה מאוד דומה ללאה. כלומר, יש פה, באמת, הוא באמת ראה את, את הנשמה של העולם, את הפנים של העולם, וזה גרם לו ממש לשנאה, ולא שנאה, לכעס. אבל אחר כך הוא ריקח אותה, ריקח את זה, ואז זה נהפך ליופי שמקרין בעולם. משהו שיופי שמכירים במציאות. ככל שהיה יותר פנימי ויותר חיפש את אותה נקודת איכות גבוהה, אחר כך הוא הפך אותה ליהלום כזה שקורן במציאות, ואז הכל קיבל את הערך של לכן כתוב שהזור הוא זה שיוציא את עם ישראל מהגלות. כן, למה? בגלל ש... א' זה בא במקום הרבה יותר פנימי. כשאתה בא במקום יותר פנימי, אתה גם יותר יכול להכיל יותר סתירות וניגודים ומחלות. יש ביטוי כזה בזוהר שנקרא כדרות. יש חושך של הגאולה. אז הזוהר יודע לטפל בחושך של הגאולה. הגמרא לא יודע לטפל בחושך. הגמרא יודע לדבר על... אז זה שהגאולה היא כמו איילת השחר, שעולה ויורדת, עולה ויורדת. טוב, אז עכשיו לא רואים אותה. אבל זה לא רע, זה לא חושך. רשב"י ידע לטפל ב... זאת אומרת, אם נקודת, אם היופי הוא מאוד עמוק, אז יכול להעיר גם במחשכים מאוד גדולים. וזה מה שרוצה לומר פה, שעכשיו רשב"י ראה את ה... איך שהיופי של העולם מאיר בתוך כל העולם כולו. מתוך כל העולם כולו. ואז כל דבר מקבל את הערך של היופי הזה. אמרתי, זה לא כמו אחד שהולך, אדם דתי שהולך למפעל ושומר על השבת, אלא הכל נראה אחרת. טוב, זהו, נעצור פה איזה שם. סליחה.